אפשר... כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה. והבטה אל תוך ביתך וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה והסירה את סמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובחתה את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיית לך לאישה והיה אם לא חפצת בה ושילחת לנפשה ומחור לא תמכרנה בכסף לא תתאמר בה תחת אשר עינית. אומרים חז"ל, תצא למלחמה על אויביך, שמיתן אותו בידיך, תשבה שביו. מאוד מומלץ לראות כאן את הפירוש של האור החיים הקדוש, יש פירוש נפלא מאוד על העניין הזה, על תחילת הפרשה, על הפסוק הראשון, הפסוקים הראשונים. האור החיים הקדוש שואל, נזכיר את השאלה, לא נראה כעת את הפירוש שלו, האור החיים הקדוש שואל, פלא פלאים, התורה באה ואומרת, אתה יוצא למלחמה, אתה רואה אישה יפת תואר, גויה, אתה יכול לקחת אותה לאישה. מחלוקת, האם הותרה ביאה ראשונה בשדה הקרב, לא הותרה ביאה ראשונה בשדה הקרב, אבל לא ניכנס לזה. עצם זה שהתורה באה ומתירה אותה, זה הרי פלא עצום. אומר אור החיים הקדוש, הרי המלחמה זה זמן קדוש, כי הגמרא הרי, התורה בעצמה הרי אומרת שהשם אלוהיך ניצב בקרב מחניך, ולכן והיה מחניך קדוש, ואם חזה שלום לא יראה בך ערוות דבר, כי אם יראה בך ערוות דבר, ושם אחריך. השם מרחם, כשהולכים להילחם בקדושה, חוזרים שלמים, כולם בריאים ושלמים. ואם ככה נשאלת השאלה בעצם, איך באה התורה, איך באה התורה ומתירה לו לקחת כזאת אישה? איך? זה זמן לבוא ולעשות עבירות? עד רבה, זה זמן שבן אדם צריך להתקדש יותר. באה התורה ואומרת, ברשי ואומר, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. יודע הקדוש ברוך הוא שאם אין אני מתירה יבוא האדם הזה ויסענה באיסור, לכן באה התורה ואומרת אני מתירה לך אותה. אני רוצה לראה, זה לא מומלץ, אי אפשר להגיד זה אסור כי התורה עומד ולקחת לך, זה לא מומלץ כי יוצאים מזה דברים לא טובים, נראה את זה בהמשך. אבל בואו רגע נתבונן, מי זה שיוצא לשדה הקרב? מי אלה שיוצאים לשדה הקרב? צדיקים גמורים. זאת אומרת שאם היו עושים פה אצלנו נגיד, טוב פה כולם צדיקים גמורים, אבל בוא נגיד אם היו עושים בבני ברק לדוגמה, היו עושים גיוס כללי, אז מי בעצם היה יוצא לשדה הקרב? היה יוצא הרב שח, היה יוצא רב חיים קניאבסקי, הרב מזוז, הרב עובדיה יוסף, מי בעצם היו אלה שהיו שולחים אותם לשדה הקרב? צדיקים גמורים. האמת היא הם לא דוגמה כל כך, כל כך טובה, כי הם תורתם אומנותם, וכל מי שתורתו אומנותו הרי לא היה יוצא לשדה הקרב. אבל מי בעצם היה יוצא לשדה הקרב? שבט לוי הרי לא היה נלחם, כמו שהרמב״ם כותב ששבט לוי לא היה עושה מלחמות, אלא השם הוא נחלתו, והם כל ימיהם היו בעבודת השם. גם שבט יששכר לא היה נלחם. אבל העניין שלנו, מי היו יוצאים? אנשים צדיקים גמורים, ממש צדיקים גמורים. מה זה צדיק גמור? שהוא לא מדבר לשון הרע? זה לא צדיק גמור. צדיק גמור זה שאפילו בין תפילין שיד לתפילין של ראש הוא לא מדבר. מה קרה אם דיברתי בין תפילין שיד לתפילין של ראש? מה קרה, תגידו, מה קרה? אז אני צריך על תפילין של ראש לברך ברכה. נכון? יש ברכה. האשכנזים כל יום ברכים על תפילין של ראש, על מצוות תפילין, נכון? אז דיברתי, אני מברך על תפילין של ראש. עברתי עליו מן התורה? עברתי על איזה איסור חמור מדרבנן שיש לו שורש בתורה? מה זה? זה איסור לכאורה קל ביותר. סך בין תפילין של יד ותפילין של ראש. יש מי שאומר סך בין ברוך שאמר להשתבח. בא אליו הקבצן, בא לשים כסף, אומר לו אין לי עליי. זהו. שלוש מילים הוא אמר לאותו עני ואביון, אמרי לו, אדוני, אתה כבר תודיע לזה, תודיע למפקד שלך חצב שמונה, תגיד לו אני לא יכול להתגייס, אני בדיוק דיברתי בין ברוך שאמר לי אשתבח, אני לא יכול להגיע, לא מתגייס. אין גיוס בעל כורחו, מי שלא רוצה להתגייס לא היו מגייסים אותו, ולא רק שלא היו מגייסים אלא עוד היו מגיעים ואומרים להם, רבותיי, אם יש למישהו איזה בעיה, מישהו עבר איזושהי עבירה או משהו, יחזור הביתה. ולא רק זה, עוד היו אומרים להם שאם בנית בית חדש, נטעת כרם, אומרי המפרשים, למה צריך את כל הדברים האלה? כל זה היה רק סיפור כיסוי בשביל הירא ורך הלבב, הירא מהעבירות שבידו, כדי שיחזור הביתה בלי להתבייש. אז כולם רואים אותי חוזר, בטח, אני נטעתי כרם. יש מישהו יודע מה אני עשיתי? אני, כל מי שרואה אותי חוזר, בטוח שאני אולי נסעתי אישה, אולי נתתי כרם, אולי בניתי בית. ואז הם היו יוצאים, מה שנקרא, יוצאים מזה בכבוד. לא היה עניין של גיוס חובה. היו אנשים צדיקים יוצאים לקרב גם, כמו שאצל גדעון, ב-300 איש ניצחו צבא עצום וענק. כל המלחמה הייתה בדרך נס. אז אם פה מדובר רק בצדיקים גמורים, אז איך באה התורה ואומרת, אני יודעת שאם אני לא אתיר לך לקחת את האישה הזאת ביתר, הוא ייקח אותה באיסור. אתם שומעים טוב? אם אני לא אתיר לו לקחת אותה ביתר, הוא יבוא ויעשה עבירה באיסור. על מי אנחנו מדברים? מדברים פה על צדיקים גמורים, כאלה שאפילו עבירות קלות שבקלות אין להם.
הרב לסר אמר, הוא אמר בגלל
זה תירוץ אחד. אבל יש עוד ביאור, עוד ביאור שיש בו הרבה מוסר בשבילנו. התורה אומרת כי תצא למלחמה, לא כתוב כי תילחם עם אויביך, אלא כי תצא למלחמה. ברגע שבן אדם יוצא, זה אומר יוצא מהקבוצה שלו, יוצא מהסביבה התומכת שלו, יוצא מהחברה שאליה הוא רגיל, מכאן הוא מועד לפורענות. כשאתה נמצא, מה שנקרא, במגרש הביתי שלך, הכל מסודר, הכל זה, אני יודע מתי תפילות, מתי זה, מתי לימוד, מה אני עושה כל רגע. ולאדם לפעמים יוצא לבית מלון, הכל משתבש. תפילות, לימוד, שמירת העיניים, הכל משתבש. למה? כי תצא. ברגע שיצאת, הכל פה מתחיל להשתבש. ככה אני יודע, יש בשעה כזאת אני הולך לכולל, בשעה כזאת אני יודע שאני, יש לי קביעה עם חברותה, בשעה כזאת יש לי מניין, בשעה כזאת אני נמצא בתוך סדר יום הקבוע שלי. הכל דופק כמו שצריך. ברגע שאני רק יוצא, היציאה זה כבר סכנה. הכל פה מתחיל להשתבש. אני יוצא מהמסגרת הקבועה, כשאני יוצא מהמסגרת הקבועה, הכל יכול להתחיל להיות בלגן אחד שלם. ותצא דינה, בדיוק כך. אומר לך, אומרים בעלי המוסר, כי תצא למלחמה, כך בחשבון יצאת מהמסגרת, אתה יכול להגיע להידרדרות מוחלטת. עד אשת יפת תואר. עד אשת יפת תואר אפשר להגיע. למה? כי יצאת. אתה כבר לא בתוך המסגרת. אתה כבר לא באותה סביבה. אתה כבר לא באותן פעולות רוטיניות שאתה רגיל לעשות במשך היום-יום. מתחיל הכל להשתבש, אתה יכול להגיע ברגע אחד לידיעותה התחתונה. הגמרא מספרת על רבי אלעזר בן ערך שהגיע למקום מים היפים. מה זה מקום מים היפים? מין נהרות מרפא, או אני יודע מה, הגיע לשוויץ, לא של המזרח התיכון, לשוויץ, שוויץ, כל מיני מקומות יפים שם שהיה נהרות ונוף יפה. אומרת הגמרא, נמשך אחריהם רבי אלעזר בן ערך עד ששכח את תלמודו. שומעים? עד ששכח את תלמודו. מה זה שכח את תלמודו? הוא הגיע לבית הכנסת, העלו אותו לקרוא בתורה, והוא קורא את המילים, החודש הזה לכם ראש חודשים, במקום החודש הזה לכם, הוא שכח לקרוא, הדלת מתחלפת לו עם רש, והזין מתחלף לו עם יוד, והכף מתחלפת לו עם בית, ובמקום החודש הזה לכם הוא קורא, החרש היה ליבם. וזה משמיים מתכוונים לרמוז לו, לבך הפך להיות חרש. ומי זה? מי זה? מי זה רבי אלעזר בן ערך? עליו אומר התנא באבות, שאם יהיו כל חכמי ישראל על כף מאזניים אחת, ורבי אלעזר בן ערך על כף השנייה, מכריע את כולם. אתם שומעים מה זה? מכריע את כולם. מי אנחנו יכולים לתפוס? אני לא יודע איזה דוגמה לתפוס. אבל כמו נתפוס את הרמב״ם מול גדולי ישראל, הרי בדי שנגיד הרמב״ם מכריע את כולם, גדולי ישראל המאוחרים אחריו. אז קח לך דוגמה אחת כמו הרמב״ם או הגאון מווילנה, שעליו נאמר שכמה מאות בשנים לא היה כזה גדול. קח לך, הוא על כף מוזיים מכריע את כל חכמי ישראל שמן הקף השני, שבאותו דור או שכמה דורות אחריו. אומרים לך, האדם הזה נטע אחרי המים היפים, אחרי אותם מקומות נופש, אומרת הגמרא שכח את כל תלמודו. איך הוא הגיע לזה? איך הוא הגיע לזה? כמו שהסברנו, יציאה מהמסגרת. הגמרא שם מביאה שהוא אמר לה לאשתו, אני אלך אל התלמידים כדי ללמדם תורה. אשתו אמרה לו, מה פתאום, הרוצה את הרב יבוא אליו, אז הם צריכים לבוא אליך, והוא לא הלך אליהם והם לא באו אליו, וכך לאט לאט עד ששכח את תלמודו. אתה רואה מכאן מה זה יציאה מהמסגרת. אתה רואה מכאן מה זה שבן אדם לא נמצא בתוך אותם פעולות קבועות שהוא רגיל לעשות במשך היום יום, זה יכול להביא עד להידרדרות של אשת יפת תואר, עד סכנה כזאת גמורה שבן אדם מגיע לידיעותה התחתונה. אומרת התורה, כי תצא וראית בשביה אשת יפת תואר, תיזהר מהכי תצא, כי אם אתה יוצא אתה כבר נמצא בבעיה. פעם רבי ינקה לגלינסקי אמר, שאלת שאלות ששאלנו קודם, הוא אמר תשובה קלה ופשוטה. הוא שאל, מה, איך ייתכן, גדולים, צדיקים, איך הם מגיעים לכזה דבר? אומר, ללמד אותך, מי שמתגייס לצבא, לאיזה מצב יכול להגיע. זה היה, היום ברוך השם, בבחינה הזאת, חל שיפור גדול. אבל מי שזוכר מה היה לפני 15 שנה, לפני 20 שנה, ולמה שהיה מתגייס לצבא, זה היה כמו אחד שהיה גומר קורס טייס. לוקחים את הקומטה, זורקים באוויר. כל מי שהיה מתגייס, היה אוטומטית, אם לא מיד, תוך כמה שבועות היה נוצר עליו לחץ חברתי כזה עצום, שזה היה ברור שמי שמתגייס הופך להיות חילוני. זה היה ברור. הלחץ החברתי, פתאום זה הולך מתפלל, צריך גם לקום שעה קודם, וצריך לזה, ופתאום הוא לא מדבר, כי הוא לא יכול, פה יש בנות, פה יש זה, פה יש זה. בקיצור, כמה, מה יעשה הנער ולא יחטא? ומה מדובר? בחור בן 18, לא מדובר אחד בן 80, תגיד לי וליבי חלל בקרבי. זה דובר בבחור בן 18, שכל התאוות, הכל עוד ערני אצלו. במצב כזה, מה הסיכויים? מה יעשה הבן ולא יחטא? זה אומר ככה. הוא אומר, צדיק, צדיק, אבל כשהוא מגיע לצבא, אז הכל נגמר. אז הוא יכול להיות את אותו צדיק שהגיע וראית בשביה. אבל בואו נתבונן, מה כתוב לנו כאן? לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. לכאורה, למה הלשון לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע? למה כפילות? תכתוב דיברה תורה כנגד יצר הרע. למה צריך להגיד לא אלא? לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. דיברה תורה כנגד יצר הרע.
מבליט את הניגוד, לא?
אז בוא תשמע פירוש. זה נשון את הגמרא, אבל פה צריך להבין למה הגמרא באמת נוקטת כך. מספרים על רבי חייא שהייתה לו אישה שהייתה מצערת אותו. הוא זכה לנחול גן עדן בעולם הבא. הייתה לו אישה שהייתה מצערת אותו. אומרת הגמרא, שאלו אותו התלמידים שלו, למה אתה לא מגרש אותה? אצל הנוצרים יש מושג של חתונה קתולית. אצל היהודים התורה אומרת, וכתב לספר כריתות ונתן בידה. יש מצבים קיצוניים מאוד שבהם אין ברירה אלא להגיע לגירושים. אמר להם רב חייא, דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החיית. הוא אומר, תשמעו, למה אדם צריך אישה? שני דברים, מגדלות את בנינו, יש מי שמטפל בילדים, אני לא צריך בבוקר לקום להכין להם ארוחת בוקר, לקחת אותם לבית מדרש, להחזיר אותם, יש מי שעושה את כל זה, אני יכול ללכת ולהיות שקוד על התורה ועל עבודת השם, כי יש מישהו בבית שמטפל בילדים, דבר אחד היא עושה, מצוין. דבר שני, מצילות אותנו מן החטא. מצילות אותנו מן החטא זה לא כל כך במעשה שהיא עושה באופן פיזי, אלא בעצם זה שאני נשוי לאישה, אז אני לא זקוק לנשים אחרות. אז ממילא היא מצילה אותי מן החטא. שני הדברים הללו יש לי, זה מספיק. מפה אגב אנחנו לומדים מוסר גדול. זה ממש דרך חיים. הרבה פעמים יש ביקוחים בין בני זוג. ויש אי הסכמות. ולפעמים רואים רק את הצד השחור והכהה והאפל של בן הזוג. ולפעמים אפילו נדמה לבן אדם, תשמע, אני לא יודע איך התחתנתי איתה. או איך התחתנתי איתו. או פשוט נורא והיום. אחת השיטות שנוקטים בשלום בית היא להגיד לבן אדם, תרשום את החסרונות, אבל מצד שני תרשום גם את היתרונות. תרשום את המעלות שיש בבת הזוג, תרשמי את המעלות שיש בבן הזוג. מה אנחנו מרוויחים בזה? כשאנחנו, יש לנו בעיה עם מישהו, אנחנו אוטומטית צובעים אותו בשחור, אבל יש לו מעלות, יש לו יתרונות. אף אחד איננו זוכר את הטובה ביום רעה. עכשיו יש יום רעה, אף אחד לא זוכר את המעלות ואת היתרונות. אז כשהיא מתחילה לרשום להגיד לך, שמה הוא כזה והוא כזה וההתנהגות שלו, כן, הוא מפרנס את הבית במדל כבוד, הוא מעולם לא חסך ממני שום דבר, הוא תמיד קונה הכל מה שצריך, תמיד שאני מבקש את כסף הוא נותן. היא מתחילה פתאום לראות, ברוך השם, יש לך בעל שהרבה נשים אחרות היו מוכנות להתחלף איתך, יש לו הרבה מעלות. יש לך אישה שהרבה גברים אחרים היו מוכנים להתחלף איתך, יש לך ברוך השם הרבה מעלות. אז אל תמדוד את הצד השני לפי החסרונות, תראה את המעלות שיש בו. אתה אומר, אבל יש לו גם חסרונות. נו, ואתה מושלם? ואת מושלמת? כל אחד מאיתנו יש לו יתרונות וחסרונות. צריך להתמקד ביתרונות ולא להתמקד בחסרונות, כי להתמקד בחסרונות אתה תהיה אומלל ומסכן. וזה לא דווקא באישה, בכל דבר. בכל דבר. יש לך אוטו, אתה תתמקד מהחסרונות שלו, אתה כל הזמן מרגיש שאתה ניסה ירחת דפוק שאתה חייב להחליף אותו. למה? כי יש שם איזו שריטה, ואני יודע מה, בכנף השמאלית, שכל הזמן שאתה רואה אותה עושה לך מין איזשהו כאב לב. לא, תגיד ברוך השם, הרכב נוסע מצוין, הוא גם אולי לא לוקח הרבה דלק. אתה צודק, אמנם הוא לא חדש, כן, אתה צודק, אולי הייתי מעדיף הילוכים והוא אוטומט, אולי הייתי מעדיף אוטומט והוא הילוכים. אבל יש בו יתרונות, בן אדם שחי בצורה הזאת הוא בן אדם מאושר. לעומת זאת יש אחד שהוא, נגדיר אותו, מחפש דפקטים מקצועיים, וכל מה שיש לבן אדם, הוא תמיד ימצא לך משהו לא טוב. כן, אבל למה? תמיד, איך היה בזה? כן, אבל למה אבל? תגיד, כן, ברוך השם היה מצוין, נהדר. יש אחד ש... מה שלא תעשה, זה אנשים מסכנים והסובבים אותם יותר מסכנים, כי אף פעם אפשר לרצות אותו. אף פעם אפשר לעשות משהו שיצא מבסוט. כי תמיד בעיני הנץ שלו ימצא איזה משהו, איזשהו חיסרון. והוא מסכן והוא מאמלל גם את הסביבה. ולא צריך לדעת, תראה את היתרונות. ברוך השם, יש יתרונות. ברוך השם, זה מספיק. מה? היא עשתה לך צרות? כן, אבל היא מגדלת את בניי. היא מצילה אותי מן החץ. ברוך השם, יש לי הרבה מהאישה הזאת. אז מה אני צריך ללכת להחליף אותה? שימו לב. עיקר האישה בעצם היא לגדל את הבנים ולהציל מן החטא. בואו נבדוק. אשת יפה תואר, כשהוא נושא אותה, איזה בן היא מולידה לו? סורר ומורה, נכון? אז מגדלות את בנינו, זה לא בדיוק המעלה הגדולה של האישה שאתה הולך להתחתן איתה עכשיו, נכון? זה לא בדיוק מגדלות את בנינו, מחנכות אותן לתורה, הרי אתה יודע, מאישה כזאת יצא לך בן סורר ומורה. מה נשאר לי? איזה יתרון אחד לפחות? מצילה אותי מן החטא. כי אני נשוי לאישה, ואני לא עכשיו צריך לחשוב על נשים אחרות. רק רגע, אומרים חז"ל, זה מה שרש"י בעצם מתכוון לומר. לא דיברה תורה, אלא כנגד יצרה. לא דיברה תורה, אלא רק על כנגד יצרה. להציל אותך מן החטא, כנגד זה אמרה תורה תיקח אותה. אבל כנגד מגדלות את בנינו, כנגד זה לא דיברה תורה. זה, אל תצפה ממנה. לא דיברה תורה, דיינו, לא יהיה לך ממנה שום יתרון, אלא הצלה מן החטא. אבל יתרון של גידול בניך לתורה, זה עוד בן סורר ומורה תקבל. אז זה לא אתה לא מקבל. לכן יש פה לא דיברה תורה, אין בה שום יתרון אלא הצלה מן החטא. אבל היתרון של גידול בניך, את זה לא תוכל לקבל מאותה יש עדיפה תורה. בסדר, אין לו איסור להתחתן עם כמה נשים. רק מלך מוגבל ב-18. אתה יכול לעשות גם 1,000. אז היא זאת תציל אותו מחטאים כאלה, היא תציל אותו מחטאים אחרים. אחרת לרבנו גרשום, אבל בראש העין לא קיבלו אותו, מה אתה מודאג? מישהו אמר פעם, אבל כשהם מפרנסים אחת, אתה רוצה אישה נוספת? מישהו אחר אמר, היום האישה מפרנסת, מה אתה דואג? כן, בשביל הביטוח לאומי. וראית בשביה, נו, ודאי, מה השאלה? הקידושים תופסים. אבל הוא עשה מעשה, לא נכון. זה לא, אני לא מדבר על ביגמיה, אני מדבר עכשיו על ההלכה. מבחינת ההלכה הוא עבר על איסור. כי יש חרם שאדם לא יישא שתי נשים.
אבל רגע, זה לא נחשב לו שהוא לא חי
נישא ולא יישא. ודאי שלא. ודאי שלא. היא נשואה לו כדעת משה וישראל. אבל אסור היה לעשות את זה. מטעם שבשתי נשים יש, הם צרות זו לזו, ואז גם נגרם צנאה ונגרם סכסוך. רבנו גרשום עצמו סבל מזה. כן, נכון, אבל רבנו גרשום עצמו סבל מזה.
לא
לא, אז בגלל זה הוא יודע עד כמה זה נצרך, עד כמה הקביעה הזאת נצרכת. בוא נשאל ככה, אתה מכיר אנשים שחיים עם שתי נשים? כן, והם חיים בהרמוניה ובאושר ובשמחה? כל אחד חיה לבד, והבן אדם הזה מחולק בין שתי משפחות. בוא נגדיר ככה, זה לא האידיליה לחיות עם שתי נשים, זה לא האידיליה, אלא אם כן הבן אדם נשים אצלו עם שפחות. אם הם בגדר שפחות, תבין, זה לא מצב של... הרי פעם לאישה לא היה לה מעמד כמו שלאישה יש היום, אתה מבין? יש מה שאומרים שהיום זה מה זאת אומרת לאישה יש מעמד, היום לבעל אין שום מעמד, אתה מבין? אז במילה האישה היא המנהלת, כן? אז פעם היה יותר טבעי לחיות עם שתי נשים, אתה מבין? כי האישה בכלל לא היה לה זכות דיבור, אתה מבין? לא היה לה זכות דיבור, הבעל היה אומר נגמר, אין בזה חוכמות. היום הבעל הוא לא קובע כאילו לילדים, אתה מבין? על אחת כמה וכמה לא קובע לאשתו. אז המצב פעם היה מאוד שונה, וגם היה הרבה יותר טבעי ואפשרי לחיות עם שתי נשים. לכן תשים לב שאיפה זה נקבע, באירופה. שבאירופה שם הרי המצב הזה של האמנציפציה והנשים שהם קיבלו מעמד, זה היה הרבה יותר מצוי באירופה מאשר בארצות המזרח. אבל...
אצל הערבים אין בעיה בכלל.
אין בעיה אצל הערבים, כן. השם ירחם. הם לוקחים את זה בגלל החרם. בגלל החרם הם לוקחים את כל מה שאמרת עכשיו. זה לא מה שמפריע להם. תאמין לי שהחרם זה הדבר האחרון שמפריע להם. יש דעה כזאת, לא, יש דעה כזאת שזה החרם היה לאלף שנה, יש דעה כזאת. זה גם, יש דעה כזאת, יש דעה שאומרת הספרדים קיבלו עליהם את החרם. ביחס לתימנים יש דעה יותר מקובלת שלא קיבלו עליהם מעולם את החרם. בואו נחזור לעניין שלנו, תזוז, למה שאחרי זה התחיל כל אחד להיות לו פה רעיונות, אז בואו נחזור לעניין שלנו. התורה אומרת, לא דיברה... לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע. אז באמת אמרנו שצריכים להבין מה פתאום התורה באה ונותנת לך היתר לעשות דבר שאומרים לך שמה הוא לא חלק, זה לא קשר, אבל התורה מתירה, כי היא אומרת אם אני לא אתיר לך אתה תעשה את זה באיסור. מה ההיגיון לבוא להתיר משהו כדי שלא תעשה אותו באיסור? אז אומרים שהתורה פה רצה ללמד אותנו מוסר גדול. התורה אומרת, יש הרבה אנשים שאומרים, שמע, אני, תאמין לי, אני הייתי שומר מצוות, אבל מה אני אגיד לך, זה לא בשבילי. יש אנשים יותר כאלה רציניים וזה, פדנטים כאלה, אתה יודע מה, לא כמוני, אני אחד שפרפר כזה וזה, זה לא בשבילי כל התורה והמצוות, לא בשביל, יש אנשים זה יותר בנוי עליהם. הוא בטוח שהוא צודק. מה ההוכחה שהוא טועה? יש עדיפת תואר. יש עדיפת תואר מוכיחה שהתורה אומרת, על כל התורה אתה מסוגל לשמור באדיקות ולהתגבר על יצרך הרע. והראיה שיש פעם אחת שאומר בו עולם, אני יודע תעלומות, יודע שאתה לא מסוגל להתגבר. אין, מבחינת הטבע שלך אתה לא מסוגל להתגבר. ואומר בו עולם, ואת אותה פעם התארתי לך. מזה אתה חייב להגיע למסקנה שכל שאר הפעמים שלא התארתי לך, אתה מסוגל להתגבר. יש פעם שאני יודע שאתה לא מסוגל, אז התארתי לך. וזה עצמו השטיפת תואר, רק בעצם מחזק אותנו על שמירת שאר המצוות. אין דבר כזה, אני לא יכול, אני לא מסוגל, זה לא בשבילי, זה מנוגד למבנה הנפש שלי, ועוד כל מיני מילים יפות של ערב שבת. אין דבר כזה. אם התורה מצווה, זאת אומרת, זה מדבר לכל אדם, בכל מצב, בכל סיטואציה. יש אדם מסוים ומיוחד במצב מסוים ששם התורה אומרת הוא לא מסוגל לעמוד בזה, מה שאתה לא מסוגל לעמוד אנחנו מתירים לך. לכן אנחנו מבינים מה זה לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. במה שהתורה בעצם אמרה, מה היא עשתה? היא נתנה נוקאוט ליצר הרע. זה כנגד יצר הרע, כי בזה שהתרתי את אשת יפת תואר, מה עשיתי לכל שאר מצוות התורה? עשרתי את הכל בצורה מוחלטת. נעלתי את מצוות התורה במצב כזה שאתה לא יכול לבוא להגיד זה לא בשבילי, אני לא מסוגל, זה מעל הכוחות שלי. לא, מעכשיו אתה יודע שכל מצוות התורה אני מסוגל. אז בהתרת אשת יפת תואר זה נגד יצר הרע, כי על ידי זה שאר המצוות ברור לך שאתה חייב לעשות אותם ואין שום מורה היתר כדי להתחמק מהם. יש עוד הסבר זה הסבר ארוך, האמת היא שכבר אמרנו אותו פעם בהקשר אחר, אני אומר לכם אותו ברמז. דיברנו פעם בעריכות על כך שיצר הרע בעיקר מפתה את האדם, כאשר אומרים לו שדבר מסוים אסור, יצר הרע מפתה אותו לעשות ההפך. כשמישהו מתנדב, אין לו בעיה, אומר מתי שאני רוצה אני אעשה, מתי שאני לא רוצה אני אלך. אבל כשאתה מחייב מישהו לעשות משהו, הוא מרגיש פה על קוצים. אני חייב, אני לא רוצה, אני מחפש לפרוק את זה. זה טבע אנושי. כשמשהו בן אדם עושה אותו מרצונו, הוא עושה בכיף. כשאתה מחייב אותו, זה קשה לו. אתה יכול לא לאכול כל יום עד 10 בבוקר. אבל אם אומרים לך, שמע דני, אתה היום בצום, אסור לך לאכול. מ-7 בבוקר אתה רעב וצמא. למה? כי אסור לי לאכול. אבל הוא שאומר, מותר לי לאכול, יש לו פת בסלו. מה בעיה, אני יכול לעשות טוב, אני יכול יותר מאוחר. כי אין לי בעיה, כי אני יודע שזה מותר לי. כשמותר לי משהו, אז אין לי בעיה להגביל את עצמי. כשאסור לי, קשה לי להגביל את עצמי. אסור לי, מיד אני מתעורר אצלי אנטיגוניזם. אני מיד לא רוצה, לא מוכן. לא רוצה שיתנו עליי עול. באה התורה ואומרת, אם אני אגיד לך, אסור לך, אשת יפת תואר, אסור לך, אוי ואבוי, איסור חמור, בת אל נחת, אוי ואבוי. מה מיד יקרה? זה יעורר אצלי מיד התנגדות, מים גנובים ימתקו, ואני אחליט לא, בדווקא אני אקח אותה. מה באה התורה ואומרת, מותר לך, אתה רוצה שבנו? בבקשה, תיקח אותה. כשמתירים לי, אז כבר אין לי כבר מין לחץ ודחף לעשות את זה. מותר, נכון? תגידו לי, לי יש פה סנדוויץ' שיצאתי איתו היום בבוקר מהבית, לא אכלתי כלום, יצאתי איתו היום בבוקר מהבית, עכשיו 11 בבוקר יש לי פה סנדוויץ' לידי. אתה גם יצאת מהבית היום בבוקר, גם אתה לא אכלת כלום, רק לך אין סנדוויץ' לידך. תגידו לי, מי יותר רעב, אני או אתה? זה שאין לו, נכון? זה שיש לו, אני עושה עוד 10 דקות אני אוכל את זה, עוד רבע שעה אני אוכל, עוד חצי שעה אני אוכל את זה. זה הביטוי, יש לו פס בסלו. ברגע שיש לי משהו, אני לא, כבר לא לחוץ. אתה, הבית שלך מקרקרת, אני חייב לאכול משהו, אני רעב, לא אכלתי שום דבר מהבוקר. מה הלחץ? אין לך סנדוויץ' בצד שאתה אומר עוד 10 דקות, אני אוכל, לכן אתה לחוץ. אותו דבר גם כאן, בא התורה ובאמת מותר לך. כשאתה אומר לבן אדם מותר לך, אז זה כבר לא בלחץ. מתחיל לעשות גם, מה אני צריך? מה לי בלצרה הזאת? אישה, גויה, שעוד יהיה לי מן הבן סורר ומורה? אני נשוי חיים מאושרים, מה אני צריך לחפש? להכניס עוד שרה לתוך ביתי? מה, לך להכניס לי אישה שבכלל תתחיל ללמד אותה את כל התורה מאלף ועטף, ותתחיל ללמד אותה נימוסים והליכות התנהגות, כשיש לי אישה ויש לי מן הילדים, ואני עכשיו הולך עוד אסתכסך עם האישה שלי, ואתה מתחיל לעשות חשבון, אומר, תעזור אותי, מה לי ולצרה הזאת? לא רוצה, לא מעוניין. אבל אם אתה אומר לו, אסור לך, הוא מיד, יש לו מיד יסערה מיוחד שתוקף אותו, אומר לו, לא, בוא, תעשה, אתה מוכרח, אתה חייב. זה לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. זה בעצם נגד יצר הרע. כשאני מתיר אותה, זה לא בעד יצר הרע. כי ההיגיון אומר, התארת אותה, נכנעת על היצר הרע. יצר הרע אומר לך, תעשה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה תעשה. זה כניעה. זה לא כן, זה לא כניעה ליצר הרע, זה נגד יצר הרע. כי בזה שאמרתי לך, תעשה, אז ממילא אתה כבר לא מרגיש לחוץ לעשות. ממילא יש סיכויים רבים יותר שאתה תימנע. פעם הילדה שלי ביקשה ממני, היינו, התערכנו את זה לאיזה משפחה, הגישו סוכריות. סוכריות במחשר רבנות שאנחנו לא אוכלים. אז הילדה באה, ביקשה שנפתח לסוכריה, אמרתי לה, אנחנו לא אוכלים את זה, זה לא קשר, אנחנו לא אוכלים את זה. והתחילה לצעוק ולבכות, לא נגיד ילדה בת 4, ילדה בת 6, התחילה לבכות שהיא רוצה את הסוכריה, היא רוצה את הסוכריה. אז באופן טבעי, מה ההורה עושה? אומר, לא. לא אוכלים את הסוכריה, זה לא קשר, אנחנו לא אוכלים את זה בשום אופן, את לא תקבלי. ואם היא תמשיך, אז אולי אפילו יאיים עליה, אני לא יודע מה. אני אמרתי לה, זה לא קשר. אמרתי, את רוצה לקחת את זה? בבקשה, בואי, כי תאכלי את הסוכריה. אמרתי, זה לא קשר. את רוצה לאכול לא קשר? בבקשה, תאכלי לא קשר. לקחה את הסוכריה, החזירה אותה לצלחת. למה, מה בעצם קרה? שאומר לי, אסור לך, אז אתה אוסר עליי. למה אתה אוסר עליי? אתה אוסר עליי, אני לא מוכן, אני מתנגד. אבל ברגע שאמרת לי מותר לך, תדע לך, שני אוכל, אתה עכשיו אוכל מאכל אסור. אבל אתה רוצה לקחת, תיקח. מיד הילד, אני רוצה לאכול מאכל אסור, אני רוצה לאכול דבר איסור. הילד מהחינוך שהוא קיבל זה, הוא לא רוצה לאכול מאכל איסור. כשאתה לא כופה, ממילא אתה נותן לבן אדם להגיע למסקנה לבד. כשאתה כופה, אתה מיד מעורר אותי לעשות ההפך, גם אם זה לטובתי. שימו לב, אחת המלחמות הקשות שיש לנו כנגד החילונים זה מסגירת רחובות בשבת. אמר פעם הרב ליגר שאל, אומר אחת הטעויות שלנו, שאנחנו הולכים לסגור רחובות מטעמים דתיים. למה? כדי לשמור שבת. אומר, זה טעות. אומר, אתה צריך לסגור רחובות מטעמים הומניים. אנחנו או בטיחותיים, אבל בעיקר מטעמים הומניים. אנחנו מותרנו לחיות, מותרנו שבת יום אחד לנוח בלי להריח פיח, בלי לנשום אבק, בלי לשמוע רעש. מותר לנו שיהיה לנו קצת שקט פה ונוכל ללכת כמו בן אדם. מותר לנו, נכון? את הסיבה הזאת צריך להגיש. למה? יש פה 500 שכנים שיברכו אותך אם אתה תסגור את הרחוב, יהיה להם שקט. אבל ברגע שאתה לא תגיד להם, רבותם, אנחנו סוגרים את הרחוב, שבת, שבת זה יום קדוש, אין לנסוע ביום שבת. אתה תקבע לי אם אני אסע ביום שבת או לא? על גופתי המתה הרחוב יהיה פתוח. שוטה שבעולם, לא טוב לך שהרחוב יהיה סגור? לא שווה לך שהרחוב יהיה סגור? כן, ברגע שבת אני אכפות אותי, אני אתנגד גם אם זה לטובתי. אתם מבינים מה קורה? גם אם זה לטובתי אני אתנגד, כי אתה באת לכפות את זה עליי. אני לא מוכן לשמוע גם אם זה טוב לי. מסיבה ששמירת שבת לא מוכן, אל תכפה עליי. אותו דבר היה בדיוק כשלב לבייב סגר את הקניון ברמת אביב. סגר את זה בשבת. תהיה לקום כל זעקה. אנשי רמת אביב יתראו לצעוק, שמה זאת אומרת, מה פתאום הוא כופה עליהם, רוצים שבת, לעשות קניות. היה שם איזה אדם ישר מתוכם ואמר להם, שוטים שבעולם. הרי אם הוא היה פותח פה את הקניון, כולנו היו מקיעים כל זעקה שאין לנו פה שקט אפילו יום אחד בשבוע. רוצים שקט יום אחד בשבוע, כל היום, מכוניות, רכבים, ילדים לא יכולים לצאת, לשחק בחוץ, כל הזמן רעש, קניון עובד. אתה צריך דבר כזה מול הבית? יש מישהו שרוצה קניון מול הבית? אז כל השבוע אנחנו אוכלים את זה, יש לנו יום אחד של שקט. אנחנו צריכים לקפוץ על זה. אלא מה? לב לבית הבא מסיבה דתית. סיבה דתית? אתה תכפה עלינו, מה פתאום? ניסו כמה לעשות שרירים, בסופו של דבר, ידו גברה, ואמרו לו, תדע לך, אתה קנית את הקניון עכשיו, אתה תסגור אותו בשבת, תדע לך, זה יהיה כישלון חרוץ, זה עיקר יום הקניות, זה יהיה... בסופו של דבר, הוא מרוויח מעל ומעבר לכל התוכניות. כשהקניון הוא לקח אותו בהפסדים. הוא הרוויח מעל ומעבר. והוא אומר, כמה פעמים, יש לציין למעלתו, שבכמה וכמה הזדמנויות הוא מעיד ואומר, שהוא רואה את כל ההצלחה שלו בעצם שמירת יום השבת. בזה שהוא נאבק על העניין של שמירת השבת, ובזה שגם שהוא תורם מיליונים, מיליונים של, של דולרים ושקלים ברוסיה ובעוד מקומות לחינוך ילדי ישראל.
אני חושב שהקרם יחד שם בית כנסת. בשם בית
כנסת,
אני?
כן. כן, מי שיודע את הסוד הזה זה גם להתנהג בבית. כשאתה בא לכפות על הצד השני, הצד השני מתנגד. גם אם הוא יעשה את מה שאמרת, כי כפית את זה עליו, יהיה לו תחושת מרמור. אם אתה בא ומבקש, כמבקש, כאחד שמבקש טובה, הצד השני ישמח לעשות את זה. אנחנו אוהבים לעזור למסכנים, אבל אנחנו בשום אופן לא אוהבים שמישהו קובע לנו, מחליט בשבילי.
קובע, קובע לנו. זה... אנחנו נפור, יש חילונים. וביקשנו מהם, ביקשנו, סבים את השבת, ומחלים את המכוניות מחוץ לרחוב,
והרחוב הזה סגור.
כל
עוד נוסעים.
הם
נוסעים
שמוסעים,
הם הולכים
החוצה
והרחוב של הרחוב. יפה מאוד. זה לא יפה מאוד שהם נוסעים, יפה מאוד שהם הסכימו שאתם תסגרו את הרחוב. כן. אומרת התורה, לאחר מכן, אחרי שטיפת תואר, כי תהיינה לאיש שתי נשים, אחת אהובה ואחת שנואה, וילדו לו בנים האהובה והשנואה, והיה בן הבכור לשניאה. והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. לא יוכל להגיד, אני אתן לבן האהובה פי שניים, כי אני אוהב אותו יותר, על פני בן השנואה. מי זה בן השנואה? הבן של האשת יפה תואר. כשהוא שונא את האמא, הוא שונא גם את הילדים. ודאי זה הבן שלו. אתה לא שמעת על ההוא שהלך לרצוח את הבת שלו, הוא בירושלים, רצח אותה, קבר אותה. למה? כדי לנקום בגרושתו. שם מרחם, אנשים עושים הרבה שטויות מתוך, אתה לא שמעת על בן אדם שהלך רצח את גרושתו או את אשתו שהיא רוצה להתגרש והרג גם את הילדים שלו והתאבד. היה לפני כמה, שבועיים, שלושה. שם מרחם, אתה מבין, כשמדם יש לו שנאה למישהו אז הוא שונא גם את... ובפרט שהרבה הורים שוטים, סליחו לי על הביטוי, הם לוקחים את הילדים ושמים אותם במרכז המלחמה. תגיד לאבא כך וכך. תגיד לאמא כך וכך, מישהו התקשר אליי פעם כדי לשאול אותי. הוא אומר לי, הבן שלי, אני מתקשר אליו כדי לשאול אותו, הבן נמצא אצל האמא, הוא התגרש. תקשר אליו, הוא אומר לי, אבא, למה הורדת את המזונות לאמא? למה הורדת לאמא? קיצרת עליו במזונות, הוא הגיע שבש משפט כדי לקדם המזונות, כי הוא לא עובד, הוא עבר תאונה. בקיצור, הוא אומר, שמה, מתחיל לדבר איתו, הוא אומר, לא, 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 אתה תענה לי, אתה תענה לי, אני לא רוצה לדבר איתך. ילד בן עשר. לא רוצה לדבר איתך שאתה לא תגיד לי למה אתה קיצס על האם אתה מזונו. שאלתי מה עושים, שאלתי מה עושים. אתם מבינים לאיזה מצבים אנחנו מגיעים? ההורים לוקחים את הילד, הם יורים אחד על השני, מי במרכז? הבן. הבן במרכז. אתה לא מבין, מה שאתה יורה, אתה פוגע בו. מה שהצד השני יורה, הוא פוגע בילד. הראשון שמת פה בסיפור זה הילד. לכן אתה רואה ילדים למשפחות גרושות, אתה רואה שילדים הם פשוט מרוסקים נפשית. הילד מבחינה נפשית הוא פשוט שבר כלי. ילדים צריכים לדעת, אם יש לך סכסוך עם האישה, תשאיר אותו בצד. הילד יגיד לך משהו על האישה, גם אם אתה מסוכסך איתה, תגיד, אני לא רוצה לשמוע מילה כזו. זה לא קשור אליך, הוויכוח שלי עם אמא, אתה צריך לכבד אותה. אתה צריך לכבד את אבא. אבל לא שהילד יהיה פה כלי משחק ביניהם. מביא את הילד למשטרה, שיעיד נגד האמא. אני מדבר על סיפורים שהגיעו אליי, לא תיאורים מהם. שיעיד נגד האמא שהאמא עושה לו. ואם האמא לא עושה לו, הוא צריך להעיד שהיא מכה אותו, אפילו שזה לא נכון. משתמש בילד ככלי ניגוח כנגד הצד השני, דברים נוראים ואיומים. מי שעושה את זה שאלה שהוא חוטא בנפש הילד, וזה פשוט לקחת, להרוס את הנפש של הילד לשנים ארוכות, וזה הכל יושב על הצוואר שלו, בגלל איזשהו ויכוח שיש בין שני צדדים, שכל אחד רוצה לצאת חזק יותר. אומרת התורה, אז בעצם אדם רוצה לתת פי שניים לבן האהוב לו. אומר הגאון מווילנה, נשים לב, המילה השם בכור מרמז על כך שהוא מקבל פי שניים. יש הרי בגימטריות, באותיות הרי יש להם ערך מספרי. ויש לנו עשרות, יחידות, עשרות ומאות. מה היחידות, המספר של היחידות המינימלי? אחד. המספר של העשרות המינימלי? עשר. המספר של המאות המינימלי? מאה. עכשיו בואו נראה מה קורה כשהם מתחילים להכפיל את עצמם. המספר של היחידות, הכפל המינימלי, זה שתיים, זה בית. הכפל המינימלי של עשרות זה חף. הכפל המינימלי של מאות זה 200, זה רש. קיבלת את האותיות בכור. הבכור, את הבן הבכור, יכיר לתת לו פי שניים. הבכור מקבל פי שניים, והשם בכור גם מעיד על כך. האותיות של בכור מעידות על הפי שניים שהבכור מקבל.
בכור
בלי וו. בכור בלי וו. בכל זה גם שורש, מבחינתנו חשוב זה השורש, בית חפרש. ונשים לב שזה גם אותיות ברך. מה פירוש המושג ברכה? ברכה זה ריבוי ושפע. כשאנחנו אומרים ברוך אתה השם, אומר רב חיים וולוז'י, מה הכוונה ברוך אתה השם? ממתי נהיה את הבבא שאתה מחלק ברכות? מה זה ברוך אתה השם? הקדוש ברוך הוא צריך ברכה שלך, שאתה תגיד לו, אתה מחלק לו ברכות? אלא ברוך פירושו שפע. ברוך אתה השם, אומר חיים מבולוז'ין, הכוונה, אתה השם מקור הברכה והשפע בעולם. זה הכוונה ברוך אתה השם. אתה השם מקור הברוך. אתה מקור השפע והריבוי בעולם. ברכה זה ריבוי ושפע. למה ברכה זה ריבוי ושפע? בדיוק, מהסיבה הזאת. כי ב' זה הריבוי הראשון של העשרות, של היחידות, החף, הריבוי הראשון של העשרות, והרש הריבוי הראשון של המאות. התחלה של התרבות זה ברך. ולכן המילה ברכה גם כן מבטאת את אותו ריבוי. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. וגם פה אנחנו די שמים לב ליתור, מה זה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו? איננו שומע בקול אביו ואמו. למה צריך קול אביו וקול אמו? אלא ידוע שהאמא והאבא יש להם דרך חלוקה בחינוך. בדרך כלל יש להם דרך חלוקה בחינוך. האמא יותר בדרכי נועם, יותר בדרך של פיתוי, בו חמודי תעשה כך וכך. האבא זה בדרך כלל יותר הוראות, פקודות, תעשה כך וכך. אם לא תעשה אז, אוי ואבוי, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. האבא הוא לא בא בדרכי נועם, האבא בדרך כלל מנחית המחתות. האמא היא יותר רכה, יותר בדרך נעימה. לכן כתוב איש אמו ואביו תיראו, כי מהאמא אתה בדרך כלל לא ירא. אומרים לך קודם כל איש אמו ואביו תיראו, עיקר הדגש זה על אמו, גם מהאמא צריך להיות ירא. כבד את אביך ואת אמך. את מי בדרך כלל מכבדים? את האבא, את האמא. למה? כי האמא תמיד עושה את הכל בדרכי נועם, אז מכבדים את האמא. אומר לך לעניין כבוד, כבד את אביך ואת אמך. גם את האבא אתה חייב לכבד. אז עצם יש לנו שתי דרכים חלוקות בחינוך הילד. אומרת לך התורה, תדע לך שאצל הבן הזה אנחנו ניסינו את כל הדרכים. איננו שומע בכל אביו, ניסינו כל אביו וזה לא עבד. ובכל אמו, ניסינו גם את כל אמו וזה לא עבד. במצב כזה, על ידי שאתה מנסה את כל דרכי החינוך וזה לא הצליח, אז אתה יכול לקבוע שהוא בן סורר ומורה. אבל כל עוד לא ניסית את כל הדרכים, עדיין אתה לא יכול לקבוע שהוא בן סורר ומורה. ופה כבר נזכיר באותה הזדמנות, יש הרבה אנשים שאומרים לך, יש לי בעיה עם הילד, ניסיתי ככה וניסיתי ככה וניסיתי ככה, שום דבר לא עוזר. שואל אותו, כמה זה ניסית ככה? מאיך השבוע אנחנו עשינו את זה וזה לא עזב. תדעו לכם, זה טעות מוחלטת. לנסות זה חצי שנה לפחות. כשאתה מנסה דרך חינוכית, אתה צריך לפחות חצי שנה לנסות, אז תוכל להגיד הדרך הזאת כשלה. אם אתה בא למישהו ואומר לך תנסה בדרך הזאת, תנסה עכשיו לשנות פאזה, מעכשיו תחליט אני מתנהג איתו בדרך כזאת, אל תצפה שלמוחרת אתה מתנהג לקבל פידבק חיובי. לוקח זמן לילד עד שהוא מסתגל ועד שהוא מבין שזאת הדרך החדשה ועד שהוא מתחיל ליישר קו עם זה. אבל להגיד ניסיתי וניסיתי, אז אני מבין למה הילד לא שומע, אני מבין למה הוא נמצא במצב הזה, כי כל שבוע אתה משנה איתו דרך. אז הוא בעצם מבין, לא מבין, מה הבא הזה רוצה ממני? פעם עשיתי ככה, נתן לי סתירה, פעם עשיתי ככה, ליטף אותי, נתן לי עוד נשיקה ואמר לי לא חשוב, פעם בא תצליח יותר, פעם עשיתי ככה, הוא פשוט התעלם. הוא לא מבין, לעשות ככה זה טוב, זה לא טוב, זה חמור, מה בעצם רוצים ממני? קו חינוכי חייב להיות קו שהוא לכל אורך הדרך. אם אתה לא ניסית את זה חצי שנה לפחות להראות לילד, אדוני, פה זה ככה התנהגות, כל פעם שתעשה כך זאת תהיה התגובה, שהילד יבין יש פה קו חינוכי. ילד גודל בריא בנפשו, הוא יודע, ברור לו מה מותר, מה אסור. אבל כשהילד חי לפי קריזות של האבא או של האמא, הוא לא יודע מתי זה יבוא לו, והוא לא יודע מתי מעשה כזה אוי ואבוי יצעקו עליו, יקבל סתירה, אני יודע מה, ולפעמים על מעשה כזה יגיבו בהנדת הרמת גבה ותו לא. ילד כזה לא יודע מה מותר מה אסור, והוא מסכן, כי האלף בית של ילד זה גבולו. ילד תמיד בוחן אותנו, איפה הגבול שלך, איפה הגבול? אם אני אעשה גם ככה אתה, פה אתה תעצור אותי, לא תעצור אותי, אז אם אני אעשה ככה, תמיד ילד בוחן אותנו. אז אם אני אלך לישון ב-10 אני ראיתי שזה עוד עבר איכשהו, אז אני עכשיו אלך לישון ב-11 נראה, 10:30 אני אראה. ככה כל הזמן הם בוחנים אותנו. אם אדם מציב גבולות ברורים, על ידי זה אתה מבטיח שהילד יהיה ברור לו מה מותר מה אסור, ויהיה בריא מבחינה נפשית. שימו לב, אומרת התורה, באים ההורים אל בית הדין, אומרים בינינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו זולל וסובה, איננו שומע בקולנו. אומרים חזל, אין הבן נעשה בן סורר ומורה כאשר אחד ההורים היה חרש. שומעים? ברוך השם. אם אחד ההורים לא שומע, הוא חרש, לא נהיה בן סורר ומורה. למה? שנאמר, איננו שומע בקולנו ולא חרשים. ואני לא מבין בכלל מה שכתוב כאן. הוא צריך לשמוע. איננו שומע בקולנו, זה יכול להגיד, אם הבן חרש לא נהיה בן סורר ומורה. כתוב, איננו שומע בקולנו, צריך שיהיה לו חושמע. אבל איך חזר למדו מפה, איננו שומע בקולנו, צריך שההורים לא יהיו חרשים. איפה נכנסו פה ההורים בכלל? לפעמים יש ויש, לא בהכרח. יש חרש שאינו מדבר ואינו שומע, ויש חרש שהוא רק לא שומע. אז לא אומרים אילם, אז לא אומרים חרש, אז לא אומרים אפילו חרש, משמע גם אם זה חרש בלבד. מה פירוש הדבר? ידוע שכשאדם מטיף מוסר לאחרים, אין סיכוי שדבריו יישמעו, אלא אם כן הוא עצמו לפחות מקיים את מה שהוא אומר. לפחות את מה שהוא אומר. אתה לא יכול בתור אבא לבוא להגיד לבן שלך שהוא חייב לקום מוקדם בבוקר לתפילה, ואתה תמשיך לישון. אין סיכוי. ותגיד לו עד כמה זה חשוב, ותפילה, ותפילה בזמנה, בזמן קריאת שמע, הכל טוב ויפה. הוא רואה אותך עושה הפוך, אין סיכוי שהוא יקבל את זה ממך. אז זה אנחנו אומרים שאחד אומר לחברו, לא יכול להוכיח את חברו כשהוא אומר לו טול קורה מטול כיסה מבין שיניך, הוא אומר לו טול קורה מבין עיניך. ולכן מה הדרך? קודם כל תחפש את דרכיך, ועל ידי שתחפש את דרכיך ותנהג כהוגן, אז אתה יכול להוכיח. על זה אנחנו אומרים בסליחות, נחפשה דרכנו ונח קורה. על ידי שאני אחפש את דרכנו, אז נח הטענת טול קורה מבין עיניך. נחפשה דרכנו קודם. לכן אומרים לך, אם אתה רואה שהילד איננו שומע בקולנו, תבדוק, יכול להיות מאוד שבעיית חוסר השמיעה אולי נמצאת אצלך, אולי אתה הבעייתי שלא שומע. כי אם הילד היה רואה שאתה לפחות שומע את מה שאתה אומר, הילד גם הוא היה שומע בקולך. אבל הילד רואה שאבא רק נותן לי מוסר והוא לא שומע מה פיו מדבר, אז הילד גם הוא בסופו של דבר עושה את מה שאתה עושה ולא את מה שאתה אומר לו לעשות. אז העינינו שומע בקולנו תלוי מאוד ברמת השמיעה העצמית של ההורים. ברוכים תהיו, שבת שלום לכולם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה לתורה ומצוות, שנאמר, אבנו יחפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר.
יקדש יקדש, שומר רבה.
אמן.
העלמה נברא תירותה, ויפליק מחפה, ויצמח מוקנה, ויקרה ושיחה.
אמן.
ויפה יכון, ויפה יכון, ויפה ידקון בית ישראל, ועד עלה ובשיחה.